פרק 29. צליבתו של ישוע. ישוע, בנו האהוב של אלוהים, הובא לחוצה ונמסר לידי ההמון כדי שהם יצלבו אותו. תלמידיו והמאמינים בו מאזור ירושלים הצטרפו לקהל שהלך בעקבותיו לגולגלתה. ביניהם הייתה אמו של ישוע, שאותה הוביל יוחנן, תלמידו האהוב של ישוע. ליבה סבל מכאב שקשה לתאר, אבל היא, כמו גם תלמידיו, קיוותה שהמחזה הנוראי הזה ייגמר כהרף עין, מיד כשיפגין ישוע את כוחו ויופיע בפני אויביו כבנו של אלוהים. אבל ליבה, לב של אם, שב והתמלה בייאוש כשנזכרה במילותיו, שבהן תיאר בתמציתיות את מה שצריך היה לקרות ביום הזה. ברגע שבו יצא ישוע מהשער של בית פילטוס, הוטל על כתפיו המדממות והפגועות צלב שהוכן קודם לכן עבור בר אבא. גם שני שותפיו של בר אבא נידונו למוות יחד עם ישוע, וגם הם היו צריכים לשאת על כתפיהם את הצלב. המשיח לקח את מסעו, אבל אחרי כמה צעדים, עקב אובדן דם, עייפות יתר וכאב, הוא נפל על האדמה והתעלף. כשחזר להשתונותיו, שוב הוא נח הצלב על כתפיו, והוא אולץ להתחיל לצעוד. הוא נסע את מסעו בשתיקה, רועד, אבל אחרי כמה צעדים, נפל כאילו שקשלו רגליו. ברגע הראשון, נדמה היה שמת, אבל לאחר זמן מה, הוא התעורר שוב. הכהנים ומושלים, שהיו בקהל, לא חשו שמץ של אהדה לקורבנם הסובל, אבל הם הבינו שהוא אינו מסוגל להמשיך ולסחוב את מסעו, כלי ההריגה. בעודם טועים מה לעשות, התקרב אל הקהל שמעון איש קוריני, שהתכוון ללכת לירושלים. הקהל, מוסת על ידי הכהנים, תפס אותו ואילץ אותו לשאת את הצלב של ישוע. בניו של שמעון, היו חסידיו של ישוע, אבל שמעון עצמו לא היה תלמידו. בתוך ההמון הרב שהלך אחרי ישוע, היו רבים שלעגו לו, אבל היו גם כאלה שמיררו בבכי. הם זכרו בהכרת תודה כל מה שעשה עבורם. אותם אנשים שבזכותו נרפאו מכל מיני מחלות, ואחרים שחזרו לחיים לאחר מותם, כולם סיפרו בקול רם על מעשיו הנפלאים ודרשו לשמוע מהו אותו פשע שפשע ישוע ומדוע נוהגים איתו כאילו היה כולו רשע. הרי רק כמה ימים לפני כן ליוו אותו המוני אנשים בקריאות שמחה, הושענה, ונופפו בענפי דקל כשהוא נכנס בחגיגיות לירושלים. אבל רבים מאלה שבירחו והיללו אותו בצעקותיהם, נסחפו עם ההמון הזוהם ועכשיו צעקו יצלב. ממוסמר אל הצלב. את האסירים הובילו למקום הצליבה והחלו לקשור כל אחד אל מכשיר העינויים. בעוד שני הגנבים נאבקו עם החיילים שקשרו אותם, ישוע לא התנגד. באיסורי ציפייה הביטה אמו של ישוע במתרחש. היא עדיין קיוותה שבנה יעשה נס ויציל את עצמו. היא ראתה את ידיו הפרוסות על הצלב, את הידיים היקרות לליבה, הידיים שתמיד הביאו ברכה, שלעיתים כה קרובות ריפאו את החולים והעניקו להם בריאות והקלה מהסבל. אז הביאו את המסמרים ואת המקבת, וכאשר נקבו המסמרים את גופו, התלמידים המזועזעים מהמחזה האכזרי נשאו משם את גופה הרפוי וחסר ההכרה של אמו של ישוע. ישוע לא הוציא מילת תלונה אחת מפיו. פניו החברות היו רגועות, רק טיפות גדולות של זיעה הופיעו על מצחו. ולא הייתה אף יד נדיבה אחת שנשלחה לנגב את זיעת המוות אשר הופיעה על פניו. ואיש לא אמר מילים של אהדה ונאמנות, אשר היו מסוגלות להרגיע את ליבו האנושי בשעה זאת. הוא פסע גת לבדו. מכל העם לא היה איש אחד אשר עמד לצידו. בעוד החיילים עושים את מלאכתם הנוראה, התפלל ישוע המיוסר על אויביו, אבי, סלח להם, כי אינם יודעים מה הם עושים. תפילתו זו של המשיח על אויביו הקיפה את כל העולם והתייחסה לכל חוטא, ולא משנה באיזו תקופה חי, בתחילת הזמן או בסופו. כאשר היה ישוע ממוסמר אל הצלב, הרימו כמה חיילים חסונים את הצלב, ובחדות ובגסות הורידו אותו אל הבור המוכן. פעולה זו גרמה לסבל ולעינוי נורא נוסף לבנו של אלוהים. אז התרחש מחזה נורא. ראשי הכהנים, הסופרים והזקנים, שכחו את מעמדם ואת תפקידם הקדוש, הצטרפו לאספסוף שלעג לבין האלוהים הגוסס, ואמרו, אם אתה הוא מלך היהודים, הושע נפשך. האחרים חזרו בלגלוג על הדברים האלה, ואמרו זה לזה, את האחרים הושיע, ואת עצמו לא יוכל להושיע. משרתי המקדש, החיילים המחוספסים, הגנבים הפחדנים התלויים על הצלב, והאנשים האכזריים שהיו בקהל, כולם התאחדו בלגלוגם ובבוזם לישוע. הגנבים שנצלבו יחד עם ישוע, סבלו פיזית בדיוק כמוהו, אולם אחד מהם, שהפך אכזרי יותר בגלל עינויו והתמסר ליושו, התנהג בצורה מחפירה. בשומעו את לעג הכהנים, הוא קרא לעבר ישוע, הלו אתה המשיח, הושע עצמך ואותנו. הגנב השני לא היה פושע מועד, וכאשר שמע את מילות הלעג של שותפו, ויען האחר ויגער בו לאמור, הלו תראה את האלוהים, כי עונשו עונשך, והנה אנחנו כמשפט, כי לקחנו כגמול ידינו, והאיש הזה לא עשה מאומה רע. אחר כך, כאשר נפתח ליבו אל המשיח, פרץ אל תודעתו אור השמיים. בישוע המוכה, זה שלעגו עליו ושנצלב על הצלב, הוא ראה את תקוותו היחידה, את המחפר שלו, והוא פנה אליו באמונה ובהשלמה. זכרני נא אדוני, בבואך במלכותך. ויאמר ישוע אליו, אמן, אומר אני לך. כי היום תהיה עמדי בגן עדן. מלאכי השמיים הביטו בהשתאות באהבתו האינסופית של ישוע, אשר בעודו מתייסר וסובל סבל נפשי ופיזי נורא, הייתה מחשבתו נתונה לאחר, והוא נטע אמונה בנפשם של החוזרים בתשובה. כשהחלו כוחות החיים לעוזבו, ומותו התקרב, הוא הביע אהבה חזקה מהמוות לאדם אחר. רבים מאלה שהביטו בתמונה המרשימה הזאת בגולגולתה, התחזקו בזכותה בעתיד באמונתם במשיח. אויביו של המשיח חיכו בחוסר סבלנות למותו. הם חשבו שבכך יקיץ הקץ על כל אותן שמועות בדבר הכוח האלוהי שלו, ויגבה העניין בניסים שביצע. הכהנים החמיאו לעצמם, כשחשבו שכבר לא יחששו מהמחשבה על השפעתו של ישוע על האנשים. החיילים הקשוחים והאכזריים שמסמרו את גופו של ישוע אל הצלב, היו עסוקים בחלוקת בגדיו ביניהם. הם התלבטו כיצד לחלק את מעילו שלא היו עליו תפרים. בסופו של דבר, הם סיימו את הוויכוח בהטלת גורל. בהשראת אלוהים, כל זה בדיוק כבר תואר מאות שנים לפני המאורע עצמו. מפני שכלבים הקיפו אותי, המון של רשעים סביבי, נוקבים את ידיי ורגליי, מחלקים את בגדיי, עבור בגדיי הם מטילים גורל. שיעור באהבתו של בן. מבטו של ישוע שוטט בקהל, שהתכנס תחת הצלב והמתין למותו. ועצר על אמו, שבה תמך יוחנן, תלמידו. האם, שאי אפשר היה להרחיקה מבנה, חזרה למקום הנורא ההוא. השיעור האחרון שנתן ישוע לבני האדם, היה השיעור של אהבת בן. הוא התבונן בפניה של אמו, שהתאבטו מרוב העצב, ואז פנה אליה ואמר, אישה, הנה בניך, ולאחר מכן פנה אל תלמידו, הנה אמך. יוחנן הבין היטב את דבריו של ישוע, וקיבל את הציווי הקדוש שניתן לו. הוא מיהר והוביל את אמו של ישוע הרחק מהמראה הנורא ההוא, ומאז אספה לביתו וטיפל בה כבן אוהב ונאמן. הדוגמה המופלאה והמושלמת של אהבת בן של ישוע מאירה באור חזק באפלת הימים. בעודו חווה את איסורי המוות, הקרב ובא, לא שכח הבן את אמו האומללה ושבורת הלב ודאג לעתידה. עכשיו כבר נעשה כמעט כל מה שלמענו בא המשיח לעולם הזה. הוא אמר, אני צמא. החיילים הספיגו ספוג בחומץ ובמרה והציעו לו לשתות, אבל הוא, אחרי שטעם, סירב. אלוהי החיים והתהילה גסס למען גאולת האנושות. הבנת החטא שנשא על כתפיו ושגרם לזעמו של אביו ליפול עליו במקום על בני האדם, מילאה בשעה מיוסרת זו את ליבו בכאב שלעולם לא יובן לבני אנוש. כל כאב שסבל בנו של אלוהים על הצלב, דמעות הדם שנטפו מראשו, מידיו ומרגליו, אביתות הסבל שטלטלו את גבוה כחוש, והצער שאין לתארו במילים שמילא את נשמתו באסתר אביו את פניו ממנו, כל אלה קוראים אל בן האדם וזועקים. בשל אהבתו אליך, הסכים בנו של אלוהים לשאת את מעשי הפשע הנוראיים שהוטלו עליו, כיוון שלמענך הוא מחריב את עוצמתו של המוות, ופותח את שערי גן העדן ואת חיי הנצח. זה שהרגיע את המים הגואשים במילותיו, והלך על קצף הגלים, זה שגרם לשדים לחיל ורעד, זה שבמגע ידו נעלמות כל המחלות, זה שהחיה את המתים ופקח את עיני העברים, מציע את עצמו על הצלב כקורבן היחידי למען האדם. הוא, זה שלקח על עצמו את חטאינו, סובל מהעונש שנגזר עליו בשל רשעותם של בני האדם, והופך בעצמו לחטא למען גאולת האדם. השטן איסר את ליבו של ישוע בפיתויים מעזים ביותר שלו. החטא שהיה כה שנו עליו נערם על כתפיו עד שהוא נענק תחת כובד משקלו. אין זה מפתיע שטבעו האנושי רעד בשעה נוראה זו. המלאכים הביטו בפליאה באיסורי הנפש של בן האלוהים, שעלו על סבלו הפיזי עד כדי כך שהוא כמעט לא חש באחרונים. צבא השמיים כיסו את פניהם כדי לא לראות את המחזה המחריד הזה. הטבע הדומם חמל על הבורא המושפל והגוסס שלו. השמש סירבה לראות את התמונה הנוראית הזאת. קרניה המאירות את הארץ נעלמו לפתע באמצע היום. חושך עטף את הצלב וכיסה את האדמה לשלוש שעות ארוכות. בשעה השלישית נמוגו הדמדומים המדומים, אבל המשיח התלוי על הצלב היה עדיין אפוף בחשיכה כמו במעטפת. היה נראה שמישהו מטיל לעברו בחס הבזקים של ברק. ובשעה שלוש צעק ישוע בקול גדול, אלוהי, אלוהי, למה שבקתני? שתרגומו, אלי אלי, למה עזבתני? קלה. הקהל המתין בשקט לסוף. השמש האירה שוב, אבל הצלב היה עדיין לוט בחשיכה. לפתע החל החושך להתפזר, ובכל צלול, כמו צליל חצוצרה, שנראה ניסה על פני הבריאה כולה, אמר ישוע, קלה. אבי, בידך הפקיד רוחי. האור האיר את הצלב, וזה האיר את פניו של המשיח באור יקרות, כמו שמש. אז שמט ישוע את ראשו על חזהו, ומת. ברגע מותו של ישוע המשיח, עסקו הכהנים במלאכת הקודש במקדש, מאחורי הווילון המפריד את הקודש מקודש הקודשים. לפתע, החלה האדמה לרעוד תחת רגליהם, והווילון במקדש, העשוי בד עמיד ויקר, אשר הוחלף כל שנה בחדש, נקרא לשניים לאורכו, באותה יד חסרת דם, שכתבה את מילות האבדון, על קיר הארמון של בלשצר. ישוע נלחם על חייו, עד שהשלים את המשימה שעבורה הגיע, ועם נשימתו האחרונה הוא קרא, כולה. כששמעו המלאכים את הקול הזה, הם שמחו, כי פירושה היה שהתבצעה הכפרה על האנושות. השמיים שמחו, כיוון שמאז יכולים היו צאצאיו של אדם לחזור אל חיק אלוהים בתנאי שיצייתו לחוקיו. השטן נוצח, הוא הבין כי העולם הזה לא יהיה ממלכתו. הקבורה. יוחנן התלבט. הוא ניסה להחליט מה לעשות בגופתו של המורה האהוב שלו. הוא נרעד רק מהמחשבה על כך שגופו של המשיח יופקד בידיהם של החיילים הגסים וחסרי הרגשות, שיקברו אותו במקום מחפיר. הוא ידע שאינו צריך לצפות לטובותיהם של הרשויות היהודיות, ולכן קיווה שפילטוס יהיה טוב אליו. אבל אז באו לעזרתו יוסף ונקדימון. השניים היו חברי הסנהדרין, שניהם היו עשירים, ושניהם עמדו ביחסים טובים עם פילטוס. הם ניצלו את השפעתם החברתית, והחליטו להביא את ישוע לקבורה ראויה. יוסף הלך מיד אל פילטוס, וביקש את אישורו כדי לקחת את גופו של ישוע לקבורה. פילטוס הוציא צו רשמי על כך שהוא מרשה לתת ליוסף את גופו של ישוע. באותו הזמן שבו התייסר יוחנן וחשב על קבורתו של המורה האהוב שלו, שב יוסף הרמתי עם הצו של פילטוס, ונקדימון, שהיה בטוח בכך שיוסף יצליח להשיג את האישור מפילטוס, הביא כמעט 100 ליטרים של תערובת יקרת ערך של מור ואלוי כדי לבשם את גופו. אפילו האנשים המכובדים ביותר של ירושלים לא זכו לכבוד רב כל כך לאחר מותם. בזהירות וביראת כבוד הם הורידו את ישוע מהצלב. בעיניים דומעות, ליבם מלא חמלה, הם הסתכלו על גופו המוכה והפצוע, ובזהירות וביסודיות רחצו אותו וניקו אותו מאדם הקרוש. בביתו של יוסף, לא הרחק מגולגולתה, הייתה מערת קבר חדשה, חצובה באבן, שאותה הכין לעצמו. עכשיו הכין יוסף את הקבר הזה לישוע. את הגוף עטפו בעדינות בעיריית פשטן, שהייתה ספוגה בשמנים ריחניים שהבין הקדימון, ושלושת התלמידים נשאו את המסע יקר הערך אל הקבר החדש שבו לא נתמן איש מעולם. הם אישרו את רגליו הכפופות של המשיח, ושמו את ידיו הנקובות על חזהו חסר החיים. הנשים מן הגליל התבוננו במתרחש כדי להבטיח שהכל נעשה כהלכה עבור גופו חסר החיים של המורה האהוב שלהן. הן הביטו כיצד נגללה אבן כבדה אל פי המערה, ובנו של אלוהים מושאר שם למנוחתו. הנשים היו בין האחרונים שעזבו את מרגלות הצלב, והאחרונות שעזבו את מקום קברו של המשיח. אף שמטרתם של המנהיגים היהודים, הריגתו של ישוע, יצאה אל הפועל, הם עדיין לא חשו הקלה. חששותיהם האפלים לא נעלמו, וכן לא נעלמה קינתם במשיח אף לאחר מותו. השמחה וסביעות הרצון של נקמתם היו מעורבות בפחד גדול, שמא גופו, התמון בקברו של יוסף, יחזור לחיים. ולכן, ויקלו ראשי הכהנים והפרוסים אל פילטוס, ויאמרו, אדוננו, זכרנו כי אמר המסית ההוא, בעודנו חי, מקצה של שת ימים קום מקום. לכן צוונה ויסחר פי הקבר עד היום השלישי, פן יבואו תלמידיו בלילה, וגנבו, ואמרו אל העם, הנה, קם מן המתים, והייתה התרמית האחרונה רעה מן הראשו. פילטוס, כמו גם היהודים האלה, לא רצה שישוע יקום מהמתים ויעניש בכוחו את אלה שהרגו אותו. הוא נתן לכהנים מחלקה של לוחמים רומאים ואמר, הנה לכם אנשי משמר, לכו סחרו כאשר ידעתם. וילכו ויסחרו את פי הקבר ויחתמו את האבן ויעמידו עליו את המשמר. היהודים הבינו שהגנה טובה יותר מהחיילים הרומאים לא יוכלו למצוא. הם קיבלו את ההזדמנות לחתום את הקבר בחותמת רומאית כדי למנוע את האפשרות להיכנס אל מערת הקבר. עכשיו אי אפשר היה להזיז את האבן בלי לשבור את החותמת. המנהיגים היהודיים עשו הכל כדי שתלמידיו של ישוע לא יוכלו לרמות את האנשים בטענה כי ישוע קם לתחייה. אבל מעשיהם רק הגבירו את ניצחון התחייה של ישוע וסייעו לקביעת האמת האלוהית.